טוב, ולא יכלו אחיו לענות אותו. בוא נקרא קודם את הפסוקים. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו, ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי? ולא יחלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. ואז הוא מרגיע אותם, ויאמר יוסף אל אחיו, גשונה אליי והגשו, ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, ואתה אל תעצמו ואל ייחר בעיניכם כי מכרתם אותי, הנה כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. אז קודם כל יוסף והאחים שלו בעצם מגיעים לקצה של התהליך שכל אחד עבר בנפרד. יוסף עובר תהליך עמוק מאוד, שהמהפך אצל יוסף הוא מופיע כששולפים אותו מהכלא לפתור את החלום של פרעה. ואז יוסף עומד מול פרעה, ופרעה אומר לו, ואני שמעתי עליך למור, תשמע חלום לפתור אותו. עכשיו יוסף כל החיים שלו עד עכשיו הוא מנסה לפתור את החלום של עצמו. זה מה שהוא עושה. הרי הוא בגיל 17 חולם חלום, מנסה לפתור אותו מיד, מספר לאחים, האחים לא מקשיבים, חולם עוד חלום, עוד פעם מספר לאחים, האחים שונאים אותו וכו' וכו'. וכל מה שהוא עושה זה בעצם לנסות לפתור את החלום הזה. וככל שהוא מנסה לפתור את החלום, ככה הוא הולך ומדרדר. הוא מתחיל בחברון, מחברון הוא יורד לשכם, משכם לדותן, מדותן לתוך הבור, מהבור למצרים, ממצרים לאשת פוטיפר, מאשת פוטיפר לבית הכלא. כלומר הוא בתהליך של ירידה מתמדת ממש, מהמקום אולי הכי גבוה, מיעקב אבא שלו שנמצא בחברון, שזה גם פיזי זה גבוה, ולכן רשי שם אומר וישלחהו מעמק חברון. הוא אומר רשי, חברון יושבת בהר, אז הוא אומר זה עצה עמוקה של מי שקבור בחברון. כלומר יוסף יורד מ גודל מאוד מאוד גבוה למקום הכי נמוך על פני כדור הארץ. הבית כלא במצרים זה המקום הכי נמוך שיכול להיות באותו זמן, אין יותר נמוך מזה. ואז כל זה כשיוסף מנסה לפתור את החלומות של עצמו. ואז שהוא יוצא מה בית כלא שם, שדרך אגב שם כתוב בית כלא שנקרא בור, לפעמים נקרא בית סוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, אבל שמוציאים את יוסף כתוב ויריצו מן הבור. מה זה מן הבור? כנראה שהוא מתחיל לצאת עכשיו מהבור שהאחים זרקו אותו, לכן דווקא התורה קוראת לבית כלא שם בור. ואז יוסף בעצם מתחיל עלייה. אבל מה נקודת המהפך? שפרעה אומר לו, ואני שמעתי עליך למור, תשמע חלום לפתור אותו, יוסף אומר בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. שהוא אומר בלעדיי, הוא בעצם עושה מהפך באישיות שלו. עד עכשיו הוא עשה פעולות אקטיביות על מנת לפתור את החלום של עצמו, ועכשיו כשמבקשים ממנו לפתור את החלום של פרעה, אז הוא אומר בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. כלומר הוא שם את עצמו בצד. ברגע שהוא שם את עצמו בצד, אז החלומות שלו מתחילים להיפטר. זה התהליך שיוסף עובר. במקביל האחים עוברים תהליך של תשובה מאוד גדולה, שלאט לאט גם יוסף בפעולות שלו מביא אותם לתשובה הזאת. ואז ואז אחרי שהתשובה שלהם מושלמה, מתי היא מושלמת? כשיהודה לא מוותר על בנימין ואומר אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, זה אומר ליעקב. ואז אחר כך שהוא מגיע ליוסף הוא אומר לו כי עבדך ערב את הנער מאם אבי למור וכו', אז יוסף כתוב לא יכל יוסף להתאפק, אבל בעצם התהליך הושלם גם אצל יהודה והאחים וגם אצל יוסף. ואז מופיע המפגש הזה, זה מפגש שהוא בעצם אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך שכל אחד מהצדדים עבר. יוסף בוכה ויתן את קולו בבכי. יוסף עובר תהליך שבעצם במקום להיות אקטיבי, במקום להיות אקטיבי בפתרון של החלומות של עצמו, כאילו להוביל אותם, חלמת חלום שאתה מלך, זה שתספר לאחים שלך אני מלך, הם לא ישתחוו לך. אבל ככה יוסף פועל, הוא אומר, הוא מספר להם, הוא רואה שזה גורם להם הפוך, לא משנה, עוד חלום. אחר כך הוא הולך, הוא הולך לאבא שלו, שולח אותו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. הוא הולך, כלומר הוא עושה את השליחות של אבא שלו, אבל ברור לו כנראה שטוב, הנה הגיע הזמן שלי למלוך, עכשיו הם יקבלו את המלכות שלי. במקום זה הם כמעט הורגים אותו בסוף איכשהו. בקיצור, אחר כך הוא מסלסל בשערו, השם ישמואל מסביר שהוא מסלסל בשערו, כי הוא אומר מה, מלך צריך להיות מטופח, מלך ביופיו תחזנה עיניך, ככה כתוב. החלום שלו הוא מאוד מאוד מדויק, אבל הוא צריך לתת לקדוש ברוך הוא להוביל את התהליך. הרבה פעמים שאתה חולם חלומות, אני אתן את זה בצורה אפילו הכי בולטת, אצל יוסף, אחרי שהוא פותר את החלומות של שר המשקים ושר האופים, הוא אומר לשר המשקים, כי אם זכרתני והזכרתני. חז"ל אומרים, בגלל שהוא אמר פעמיים, הוא קיבל עוד שנתיים בכלא. נשאלת השאלה פשוטה מאוד, והכי, מה אתה מצפה מבן אדם? זה השתדלות הכי בסיסית. יש ביטחון ויש השתדלות. האדם צריך גם שיהיה לו ביטחון, אבל גם צריך לעשות השתדלות. זה כמו הבן אדם שהייתה הצפה של העיר, אז הוא עולה על הגג של הבית שלו, מגיע עם סירה של המחלצים, אומרים לו תעלה, תעלה אל הסירה, הוא אומר לא, הקדוש ברוך הוא יעזור לו. טוב, עוזבים אותו משוגע. אחרי זה כבר מים מגיעים לו, מכסים את הבית, עובר מסוק, שולח לו חבל, אומר לו יאללה תעלה, אומר לו לא, הקדוש ברוך הוא יעזור לי וכו' וכו'. מגיע לעולם הבא, דנים אותו לשבט, כלומר לרעה. אז הוא אומר מה אתם רוצים, אני בטחתי בקדוש ברוך הוא והוא לא עזר לי. אומר לו, אומרים לו בטח שהוא עזר, שלח לך בהתחלה סירת מחלצים, אחר כך שלח לך מסוק, הקדוש ברוך הוא שלח את כל זה. אתה לא יכול להגיד אני בוטח בקדוש ברוך הוא, כמו אחד שאמר, הוא בא לרבי אומר לו ברך אותי בבן זכר. טוב, אחרי שנה הוא חוזר לרבי, אומר לו הרבי הברכה לא עזרה. אז הרבי אומר לו אתה נשוי? אומר לו לא. אוקיי, בן אדם לא התחתן, איך יזכיר בן זכר? אתה צריך לעשות להשתדלות. זה דרך אגב דוגמה שמפיעה בגמרה, בואי בדיוק ככה. אבל בקיצור, שורה תחתונה, אדם צריך לעשות השתדלות. מה רוצים מיוסף? אלא כיוון שיוסף הוא צריך לעבור מהפך אצל בעצמו, הוא צריך בעצם לקבע את מידת הביטחון בעצמו וממילא בעם ישראל בצורה הכי מוחלטת שיכול להיות. ולכן מצפים ממנו שאפילו את ההשתדלות הקטנה הזאת הוא לא יעשה, אלא יהיה לו ביטחון מוחלט. זה לא הדרכה לכל בן אדם, כל בן אדם צריך לעשות השתדלויות, אבל יוסף הוא חייב לקבע בעצמו את מידת הביטחון בצורה המוחלטת הכי קיצונית שיכולה להיות. ולכן אתה פה, אתה מזכיר איזה מילה לשר המשקים, זה אתה לא בסדר ברמה שלך, ברמה הנדרשת ממך, בתהליך שאתה צריך לעבור. יוסף צריך לעבור פה תהליך של מהפך שהוא עובר אותו. איך יודעים שהוא עובר אותו? בגלל שהוא אומר בלעדיי. המילה בלעדיי זה מילה שקשה מאוד לאדם שכל הכישרון שלו זה כישרון מעשי להגיד בלעדיי. היום אומרים לא עשית, לא צילמת, לא עשית. בן אדם עושה משהו, עבד קשה, אז הוא רוצה גם שיהיה לזה אפקט, כלומר שיראו את זה. למה? לא בגלל הפרסום, בן אדם נמוך, ככה מוכרים היום, מה לעשות? אם לא יראו את מה שעשיתי, איך אני אתפרנס וכו' וכו'. אז בן אדם לאט לאט הוא משתעבד לעניין הזה. אצל יוסף מגיע איזשהו שלב כזה שהוא צריך לשים את כל הדברים האלה בצד, ורק מידת הביטחון של 100%. אחרי שהוא השריש את זה בעצמו ובמילא בעם ישראל, אז אנחנו נדרש מאיתנו שיהיה לנו ביטחון מוחלט בקדוש ברוך הוא, אבל לא על חשבון ההשתדלות. תעשה גם וגם. הרבה פעמים אנחנו סומכים יותר מדי על ההשתדלות, על עצמנו, שוכחים זה שהכל הכל במתנה אלוקית. אוקיי? אז בקיצור, זה לא הנושא שלנו עכשיו. גם יוסף וגם האחים עוברים פה תהליך מאוד מאוד עמוק, ואז מופיע רגע המפגש. רגע המפגש זה רגע מאוד רציני, מאוד משמעותי. רואים שיוסף מתחיל אותו בבכי ואומר להם אני יוסף, עוד אבי חי. זה מה שאומר להם. והתגובה שלהם, לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. למה הם נבהלים? הרי מה יוסף אמר פה? אני יוסף, עוד אבי חי. למה הם לא יכולים לענות אותו? התורה אומרת כי נבהלו מפניו, אבל למה הם נבהלים? לא ברור. הם יודעים אבל שהוא חי, הרי הם תארים לעצמם. טוב, הם לא ציפו שהוא יהיה המלך וכו', זה נכון. יכול להיות שנבהלו מה הוא יעשה לנו עכשיו. עכשיו הוא יגמול לנו רעה תחת טובה, רעה תחת רעה, סליחה. אנחנו עשינו מה שעשינו, אנחנו צריכים עכשיו לחטוף. יכול להיות. בוא נראה את המדרש. ברוך אתה, אנחנו עולם שהכל יהיה בדבר. המדרש אומר ככה, ויתן קולו, את קולו בבכי, ולא יחלו אחיו לענות אותו. אבא כהן ברדלה אמר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. בלעם, חכם של העובדי כוכבים, לא יכול לעמוד בתוכחתה של אתונו. עד הוא דכתיב, אז כן הסכנתי לעשות לחכו, ויאמר לא. זאת אומרת, בדו שיח בין בלעם לבין האתון, האתון טוען את טענה, ובלעם אומר צודקת, נו. לא, הוא אומר לה לא. ברור שלא עשית זה בכוונה. כי הרי בא לה בטענות למה הוא מכה אותה וכו'. יוסף קוטנן של שבטים היה, אמר הכי קטן כמעט, אבל חוץ מבנימין שנשים אותו בצד, ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו. עד הוא דכתיב, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. לכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר הוכיחך והערך לעיניך על אחת כמה וכמה. כלומר, אם יוסף האחים לא יכלו לעמוד בתוכחה שלו, אז על אחת כמה וכמה כשהקדוש ברוך הוא יבוא ביום הדין לכל אחד ואחד ויוכיח אותו, שלא יהיה לנו מה לענות. השאלה הפשוטה היא, איזה תוכחה יש פה של יוסף? מלא אצל האתון, האתון בא בטענות אל בלעם, למה אתה מכה אותי? מה, נראה לך שעשית זה בכוונה? אז כן הסכנתי לעשות לחכו. אז הוא אומר צודקת. אבל יוסף, זה נכון שהאחים נבהלים, אבל יוסף לא אמר שום דבר רע. הוא לא הוכיח אותם, הוא לא אמר להם שמעו אתם אנשים רעים, תראו מה עשיתם, ואז הם לא עונים. איפה יש פה תוכחה בדברי יוסף? זה בעצם השאלה המרכזית של, של שעומדת פה תכף אצל השם ישמואל, אבל כל מי שלומד את המדרש צריך לשאול את עצמו. זה מופיע דרך אגב גם בגמרא, שם זה מופיע טיפה שונה, לא זוכר כרגע איפה בגמרא, נדמה לי מסכת מועד קטן, רבי אלעזר, נדמה לי הגמרא מספרת על רבי אלעזר שכשהיה מגיע לפסוק ולא יכלו אחיו לענות אותו, היה בוכה. כל פעם שהיה מגיע לפסוק הזה היה בוכה. אז שאלו אותו תלמידיו, למה אתה בוכה כל פעם שאתה קורא את הפסוק הזה? אז הוא אמר להם את הרעיון הזה, אם האחים לא יכלו לענות אותו כי נבלו מפניו, מה אנחנו נעשה ביום הדין שהקדוש ברוך הוא יוכיח אותנו? אותו רעיון, אבל שם נכנס גם העניין של הבכי. זה מתקשר אולי לבכי של יוסף. אומר המדרש, ממשיך המדרש ואומר, רבי אלעזר בן עזריה אמר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף הצדיק שהוא בשר ודם, כשהוכיח את אחיו לא יכלו לעמוד בתוכחתו? הקדוש ברוך הוא שהוא דיין, הוא בעל דין, ויושב על כיסא דין ודן כל אחד ואחד, על אחד כמה וכמה שאין כל בשר ודם יכולים לעמוד לפניו. יוסף בסוף הוא בשר ודם, הקדוש ברוך הוא שהוא לא בשר ודם, הוא גם הדיין, הוא גם בעל הדין וכולי, על אחד כמה וכמה שאין כל בשר ודם יכולים לעמוד לפניו. מה, התוכחה של יוסף? נכון, זה בעצם השאלה פה. שאלה מצוינת. יש אומרים ש... תכף נראה את התשובה של השם ישמואל. יש אומרים שהמילים העוד אבי חי זה תוכחה. למה? כמו שאנחנו אומרים היום, אחרי מה שעשיתם הרגתם את אבא במעשה שלכם, איך יכול להיות שהוא עדיין חי? הרי הוא יודע שהוא חי, נכון? כל פעם הוא שואל, מה שלום אבא? אביכם הזקן הוא בסדר? אומרים לו כן. אוקיי, כל פעם הוא שואל. אבל פה באמצע הדו שיח הוא כבר יודע שאבא חי, הוא יודע שיעקב בסדר, למה עוד פעם שואל עוד אבי חי? אז יש אומרים על דרך בעלי המוסר, אומרים שיוסף בעצם אומר להם, שמעו, אני יוסף, אחרי כל מה שעשיתם לי, עוד אבי חי? זה תוכחה. זה תוכחה בעוד מרמז. אבל לא יודע אם זה הפשט פה. תכף נראה את התשובה של השם ישמואל. במדרש. במדרש רבה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. להבין כפל הלשון. למה כתוב גם יום הדין וגם יום התוכחה? גם הקושייה מפורסמת, הלא עוד לא הזכיר להם יוסף את המחירה, זה רק בפסוק הבא. אז איפה יש פה תוכחה? זה מה ששאלנו, נכון? הלא עוד לא הזכיר להם יוסף את המחירה, ומהו הלשון שלא היו יכולים אחיו לעמוד בתוכחתו? איפה יש פה תוכחה? ונראה, דיני לשון הפסוק, אני יוסף אחיכם ולא יכלו, אני לא צריך למחוק פה את המילה אחיכם, כי אחיכם זה בפסוק הבא, אז בעצם לכן מי שתפיס את זה הכניס את זה לסוגריים עגולות. ונראה, דיני לשון הפסוק אני יוסף ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, והיינו כי בראותם מאור פניו אז נבהלו בעצמם מפני הבושה, בראותם עתה העיוות אשר עשו. ובכן, אף שלא אמר להם מאומה, אף על פי כן, כאשר ראה אותם מה שעשו, התביישו בעצמם. אמר, מה פתאום? מה עכשיו הם רואים? מה הם רואים עכשיו? מה את אומרת? את הגודל של יוסף. כלומר, הם נפגשים עכשיו עם משהו שהם עד עכשיו לא ראו. איך הם נראה את זה ב... בשנת תפרש עין בית, הוא מסביר את זה יותר בעריכות, את אותו רעיון. אוקיי? אבל בואו נראה מה כתוב פה. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. מה הכוונה מפניו? היה יכול להיות כתוב הרי כי נבהלו ממנו. מפניו זה משהו שקשור לפנים שלו. והנה לשון הפסוק, אני יוסף, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, והיינו כי בראותם מאור פניו אז נבהלו בעצמם מפני הבושה, בראותם אתה העיוות אשר עשו. הם בעצם אומרים לעצמם או מרגישים פתאום שהם התעסקו פה עם משהו באמת מאוד מאוד גדול. הם באמת לא שמו לב שמי שהם מכרו אותו, מי שהם שנאו אותו וכו', הוא באמת אדם כל כך גדול ועליון. ולכן אף שלא אמר להם מאומה, אף על פי כן כאשר ראה אותם מה שעשו, התביישו בעצמם. עצם העובדה שהוא מעמיד אותם, בעצם מציב להם מראה כזאת, תראו מה עשיתם, זה מוליד בהם בושה עצומה. נכון. טוב, אם אני טיפחתי אותו ועזרתי לו, מצוין. פה אני פעלתי נגדו, פעלתי נגדו. אז כל עוד חשבתי, הרי מה אחים, מה עבר להם בראש? הם בעצם אמרו, יש פה אחד הבנים שיש לו מה שנקרא שגאון גדלות. הוא אחד מאיתנו מקסימום. אולי הוא אפילו פחות מאיתנו, הרי הוא הבן של רחל, אנחנו בני לאה, אנחנו אולי יותר חשובים וכולי, אבל פחות הוא אחד מאיתנו. לא ראו בו משהו מיוחד. פתאום עכשיו שנפגשים עם יוסף, הם רואים בפנים שלו משהו מאוד מאוד מיוחד. ולכן זה מוליד בעצמם, בהם, בושה מאוד גדולה. בואו נראה איך הוא מחבר את זה, נבין את הרעיון כשנראה איך הוא מחבר את זה לכל אחד ואחד. וכן הוא לעולם הבא, כשמראים לו לאדם מה הוא ועד כמה גדולה נשמתו. כלומר, מראים לך מי אתה. עכשיו, לא מראים לך מי אתה כמו שאתה מכיר. אתה מכיר את עצמך ברמה יומיומית, עם כל הפגמים גם. אבל מראים לאדם כמה הוא, מה הוא וכמה גדולה נשמתו, ומה שקלקל אותה בעולם הזה. אז הלא יבוש ופניו יחברו. כלומר, מה זה תוכחה? תוכחה, גם בעולם הבא וגם בסיפור פה בין יוסף לאחים, זה לא איזה משהו חיצוני כזה. אני אומר לך, תשמע, תראה, כך וכך עשית, אתה לא בסדר. זה ממש לא העניין. תוכחה זה להראות לאדם מה הוא באמת. מה הוא באמת? כלומר, למה הוא היה מסוגל להגיע ולא הגיע. עכשיו, כשאומרים לך את זה עכשיו, אתה אומר, בסדר, נו, אני יודע שאני... תמיד המורים נוהגים לומר, יש לך פוטנציאל ולא מיצית אותו. בסדר, התרגלנו כבר לשמוע את זה. אז גם בן אדם ככה אומר לעצמו כל הזמן, בסדר, אני יודע מה אני שווה, נו. אבל כשמראים לך באמת מי אתה, כמה גודל יש לך, וכמה לא הוצאת את עצמך מהכוח לפועל, כלומר, השארת את זה רק ברמת הנשמה, לא חיית את זה בעולם הזה, אז זה תוכחה אדירה שהאדם, הוא לא יודע לאן להימלט. זה כמו שמחייבים האדם להסתכל במראה. מחייבים האדם להסתכל במראה, כלומר, אתה לא יכול להימלט מהמבט הזה. זה מבט פנימי על עצמך. זה מה שקורה, זה תוכחה. והאמת שזה גם תוכחה הכי גדולה שיכולה להיות אפקטיבית כבר בעולם הזה. כלומר, לקחת מישהו ולהוכיח אותו ברמה חיצונית, זה לא שווה הרבה. בדרך כלל, זה מקסימום, אתה קצת נרגע, אבל לא שינית אצלו כלום. בדרך כלל, לפעמים הפוך. אבל אם הצלחת להעמיד אדם מול המראה, במובן העמוק של זה, אז אולי יתחיל אצלו תהליך. להעמיד את עצמו מול המראה זה לראות את הגודל שבו. אם הוא מצליח באמת, אתה מצליח להראות לו, עכשיו נדבר על עצמך, אתה מצליח להראות לעצמך כמה באמת אתה גדול, כמה באמת כוחות יש לך, זה משהו שיכול להניע אותך לפעול. הרי תוכחה טובה זה תוכחה שגורמת לך לתקן את מעשיך. לפעול. אנחנו לא רוצים להגיע לתוכחה הזאת של יום מדהים, שבה אין לך כבר מה לעשות, אתה רק אוכל את עצמך מבפנים. זה דרך אגב האיסורים של של הגיהנום. מה זה איסורים של גיהנום? איסורים של גיהנום זה לא מדורת אש כזאת שאנחנו מדמיינים לעצמנו שמתגנים שם אנשים. איסורים של גיהנום זה שהאדם אוכל את עצמו מבפנים. איך עשיתי את זה? עכשיו בעולם הזה, אם אתה אוכל את עצמך מבפנים, זה דבר טוב. למה? כי זה יביא אותך לתיקון, יש לך זמן עדיין לתקן. עשית משהו רע, בסדר, עכשיו אתה אוכל את עצמך מבפנים או מתבייש. בושה זה חלק מתהליך של תשובה, והעושה עבירה הוא מתבייש בה, מוכלין לו כל אבונותם, איך אומרת הגמרא. אז זה מביא אותך, אבל אם אתה מתבייש או אוכל את עצמך בעולם הבא, זה מקום כבר שאתה לא יכול לתקן. וכיוון שאתה כבר לא יכול לתקן, אז מה שנקרא אוכל אותך מבפנים, שורף אותך מבפנים. זה הכוונה אש של הגיהנום. זה מה שאנחנו קוראים היום בביטוי, אני נשרף מבפנים, אני אוכל את עצמי או משהו כזה. זה לא משהו חיצוני. זה תוכחה ברמה הכי מוחלטת שלה. ולכן הדימוי פה בין המפגש בין יוסף לאחיו לבין מה שקורה לאדם לעולם הבא, זה דימוי מאוד מאוד מדויק. כי בעצם האחים עומדים פה מול גודל עצום שלא הבחינו בו קודם. אתה חי בעולם הזה עם נשמה מאוד גדולה, אתה מתעלם ממנה, כלומר לרוב אתה מתעלם ממנה, ואז פתאום אתה תעמוד מולה, תעמוד מולה ותראה כמה קלקלת אותה. איך אפשר לקלקל את הנשמה? קלקול של הנשמה פירושו של דבר לקחת אותה לתוך העולם הזה ולא הבאת אותה, לא הוצאת אותה לפועל. מה, סיבכת את הנשמה שלך בתוך כל השטויות של העולם הזה, כל הדברים הנמוכים, ועם אלה היא התקלקלה. אומנם הנשמה בשורש שלה נשארת תאורה כל הזמן, אבל אדם מצליח לקלקל את הנשמה שלו. אדם שכל החיים שלו לוקח את הנשמה, את כוח החיים שלו בשביל דברים רעים, אז הוא מקלקל את הנשמה. עכשיו שהוא עומד בעולם הבא, הוא בעצם עומד מול האמת, עומד מול האמת ולא מצליח לברוח ממנה, הוא לא מסוגל לברוח ממנה. לכן זה תוכחה, זה כמו אחים שנמצאים שם בחדר, הם לא יכולים ללכת, אין להם לאן ללכת, הם בחדר עם יוסף, בחדר עם יוסף לבד גם, אין פה שום, התקשורת יצאה מהחדר, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו. אפשר על דרך הדרוש להגיד, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו, אפילו הם כבר לא היו פה במדרגת איש. זה כבר היה נשמה מול נשמה. כמו שחזל אומרים, כתוב בספרים, ש כשהכהן הגדול נכנס ליום הכיפורים, כתוב ש לא זוכר את הלשון של הפסוק, שלא נכנס איש. חז"ל אומרים, גם הכהן הגדול עצמו, כבר שהוא נכנס הוא לא איש, כבר הוא מלאך. לא זוכר אותו. אז אותו דבר פה. ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו. בפשט, כולם יצאו. אבל אולי בדרש, זה אומר שגם יוסף ואחיו פה כבר לא עכשיו במדרגה של איש. זה איזשהו מפגש של נשמות. עכשיו, במפגש הנשמות, אין לאן לברוח. אין לאן לברוח. אתה עומד מול הגודל, ואתה לא יכול לברוח ממנו. זה התוכחה הכי גדולה. ובזה, וזהו לשון תוכחה שמראים לו גדולתו, שהיה וקלקל. זה העניין של תוכחה. לכן כתוב, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. זה לא, זה לא בדיוק אותו דבר. יש דין, דין וחשבון, מה עשית, מה לא עשית וכו'. תוכחה, זה מראים לאדם עד כמה, מה הוא ועד כמה גדולה נשמתו. יש שפת אמת שאומר לגבי המשנה, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת, מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך, למקום עפר עמם ותולה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שפת אמת שואל, למה זה מופיע בשני שלבים במשנה? היה אפשר לאחד את הכל. תסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, מאין באת, מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך וכו'. למה צריך? מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד, ואז פירוט. זה שאלת השפת אמת. אומר, כי בעצם בהתחלה אומרים לאדם, אל תסתכל על הדברים השליליים. עזוב שנייה את הדינים בצד. קודם כל, דע מאין באת. יש לך נשמה גדולה מאוד. ולאן אתה הולך? איזה עתיד יש לך? כן, העתיד שלך מזהיר. ולפני מי אתה עתיד, ניתן לי לחשבון. כל החיים שלך פה זה לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אחר כך אומרים חטפה. לא הלך בטוב, מאין באת, מטיפס רוחה, ולאן אתה הולך, למקום עפר עם מוות עולה. אין מה לעשות, צריך לדבר גם בשפה הזאת, אבל קודם כל מספרים, מדברים אותך בשפה, לכן יש את הכפילות הזאת. כלומר, עיקר התוכחה זה לא להגיד לבן אדם, שמע, תראה מה עשית, תראה איזה בן אדם נמוך אתה וכו'. לא, עיקר התוכחה זה להגיד לו כמה גדול אתה, כמה גדול אתה, כמה גדולה נשמתך, ו... תביא אותה לידי ביטוי. לעתיד לבוא כבר, אתה לא יכול להביא אותה לידי ביטוי. אז זה תוכחה כזאת שאתה לא יכול לברוח. ולכן זה כמו עם יוסף ואחים, שהם עומדים שם, לא יכולים לברוח לשום מקום. פתאום רואים את הגודל הזה של יוסף. כל עוד הם חשבו את יוסף למישהו קטן, אז גם הם לא באמת יכלו להתחרט על מה שהם עשו. כי מה כבר עשינו? לקחנו בן אדם פשוט, רגיל, קצת הסתרר עלינו, וזרקנו אותו לבור. אפילו בסוף לא הרגנו אותו, נו. היה מתאים אפילו להרוג אותו. ככה הם חושבים לעצמם כל השנים. אבל פתאום עכשיו הם רואים את הגודל של יוסף, הם רואים את האור של הפנים שלו, אז הם מבינים ש... הם מבינים למפרע מה המעשה שהם עשו. אוקיי? עכשיו, בשנת תרע"ב, הוא מרחיב את הנקודה הזאת, של הגודל הזה של יוסף. למה פתאום אצל יוסף פתאום ראו את הגודל? מה קרה אצל יוסף? אז אמרנו שגם יוסף עובר תהליך. בוא נקרא עכשיו תרע"ב. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, ולא נאמר ממנו. זה הסברנו מקודם. לא כתוב שנבהלו ממנו, אלא מפניו. נראה זה מפניו דייקה. היינו, ועד כה שהסתיר עצמו מהם, הסתיר עצמו גם במרית פניו. אף שחוכמת אדם תאיר פניו, ובלי ספק שהיו פניו מהירים מאוד, כי אין מעשה דנתן צוציתה, שזה סיפור מאוד מעניין בגמרא, שאדם שעלה ליבו תינה, רש"י מביא את זה, הוא מביא את זה פה, יש פה קצת עריכות, מכל מקום נתמצת את זה. זה אדם ש נתן עיניו באישה אחת ונפל בחולי, והיא הייתה אשת איש. ובקיצור, היה לו ניסיון מאוד מאוד קשה, אבל הוא עמד בניסיון ולא נפל בעבירה. כשהיה יוצא לשוק היה נר דולק בראשו מן השמיים. זה ביטוי כמובן, מה שהיה הולך עם נר על הראש, הכוונה שראו אצלו איזשהו אור גדול מאוד על הפנים. רש"י מחבר את זה לאחד מהמוראים, אחר כך הוא נהיה אחד מהמוראים, עוקבן בר נרחמיה וכו' וכו'. לא משנה, שורה תחתונה, כשאדם עומד בניסיון, דווקא בניסיון של עריות, בצורה ניסיון קשה שהוא מצליח לעמוד בו, אז מופיע לו אור על הפנים. מה זה אור על הפנים? אור על הפנים זה אומר שהנשמה מצליחה להפציע קצת דרך הגוף. אדם שנופל בחטא של עריות זה אדם שהוא הלך אחרי הגוף בצורה הכי שפלה שלו. אדם שעמד בניסיון כזה, בניסיון קשה כזה, אז זה אדם שהנשמה שלו היא מהירה דרך הפנים, כמו קצת אצל משה רבנו. משה רבנו קרא נור פניו, הוא אומר הגוף כבר לא היווה חוצץ בפני עד כדי כך שלא יכלו להסתכל עליו, הוא היה צריך לשים איזה מסווה על פניו. זה אצל משה רבנו. אבל גם כל בן אדם יש מה שנקרא אור על הפנים, חוכמת הפנים, חוכמת אדם תאיר פניו. יש כאלה תלמידי חכמים שאתה מסתכל עליהם, אתה רואה יש להם פנים מהירות, זה מכוח לימוד תורה, מכוח עמידה בניסיונות וכו'. ועוד שהיה זיו עיקונין של יעקב דומה לו. זיו עיקונין הכוונה צורת הפנים של יעקב הייתה דומה ליוסף, ראינו את זה נדמה לי בשבת. ושופרד יעקב מאין שופרד אדם הראשון, חז"ל אומרים שהיופי של יעקב היה דומה ליופי של אדם הראשון. מה זה יופי? יופי זה התאמה בין הפנימיות לחיצוניות. הפנימיות שהיא טובה, שהיא יפה, היא מאירה גם בחוץ. זה הכוונה אצל אדם הראשון, אצל יעקב אבינו, וממילא גם אצל יוסף. מה שכתוב פה, שופרי יעקב אבינו מעין שופרי אדם הראשון. מה הכוונה שופרי? שופרי זה יופי. אבל פה המשמעות של יופי זה לא מה שאנחנו היום אומרים. מה שאנחנו קוראים ליופי זה יופי יווני. אנחנו עכשיו יצאנו מחנוכה, המושג היום יופי, שאומרים לך יופי, זה הגדרה יוונית. זה מה שקוראים היום אסתטי. יכול לקרוא לזה אסתטי. אסתטי שהכל עומד במקום. כן, פעם עשו איזו בדיקה ואמרו שהתפיסה של היופי היווני, המערבי של היום, זה שהצדדים כמה שיותר שווים. אם תיקח כל בן אדם ותחצה אותו באמצע ותכפיל אותו, יצא לך בן אדם מעוות. למה? כי צד ימין תמיד שונה מצד שמאל. צורת הפנים של כל בן אדם, אם תכפיל אותה, יצא לך בן אדם מעוות. היום המחקרים אומרים שככל שמה שנתפס אצל האנשים יפה, זה שזה מאוד מאוד דומה שני הצדדים. ואז אם תיקח בן אדם או אישה או גבר, לא משנה, שנחשב גבר יפה, ותעשה את זה, היום זה לא בעיה, תעשה הכפלה, תראה שזה כאילו שהוא נראה דומה למה שהוא נראה באמת. אני יודע, לא משנה, כל זה הגדרות של יופי יווני. אתה יכול לקרוא לזה אסתטיקה. אסתטיקה זה משהו חיצוני. יופי שאנחנו מדברים עליו פה זה שהפנימיות מאירה בחיצוניות. יש תוכן, יש תוכן, תוכן רוחני שבא לידי, שמאיר גם בחוץ. כתוב שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. במה היא תתהלל? בפשט היא תתהלל ביראת השם שלה. נדמה לי בשם הגר"א אומרים שהיא תתהלל ביופי. אמרת איזה שקר, שקר החן והבל היופי. בסדר, כשזה בעצמו, כשזה לבד, כשאתה מסתכל על חיצוניות לבד, היא שקר, היא הבל, דבר חולף, הוא כלום. אבל כשיש יראת השם, אז היופי הפנימי הוא מופיע גם בחיצוניות. הרי התנך בכמה מקומות כתוב על נשים שהן יפות, ועל יוסף, גם על יוסף כתוב. מעניין למה הוא לא מביא את זה. הרי כתוב בפירוש יוסף, ויוסף יפה תואר ויפה מראה. כתוב על יוסף בפירוש. אז שמה באמת זה משמע כאילו משהו כאילו חיצוני. פה אנחנו מדברים על משהו פנימי שמופיע גם בחיצוניות. מכל מקום, לא הכירו בו מאומה, והיה נדמה להם רק כאיש חכם מחכמי האומות ולא יותר. בסדר, הם לא ראו את זה. הוא הצליח להסתיר גם את היופי הזה. אנחנו ממש התחפש. אמרו, טוב, הוא חכם. הוא בוודאי לא נקל הוא להסתיר עצמו כל כך. זה היה לו משימה קשה. ומכל שכן, בפני אנשים חכמים וצדיקים כמו השבטים, שבוודאי הם מבינים בצורת הפרצוף. יש חוכמה שנקרא חוכמת הפרצוף בקבלה. יש מקובלים שקלים בפרצוף של האדם, יודעים מה הוא חושב דרך הצורה של הפנים. הצורה היא ביטוי של משהו פנימי, ועל כן כשהתוודע עצמו להם, היו כל האורות שבפניו בוקעים עוד יותר, כתבע כל דבר העצור כשהתפרץ לצד בוקע ויוצא בכוח גדול מאוד, והיו פניו בוודאי נוראים מאוד. כלומר, הוא עסוק בלהסתיר. הוא כל הזמן עסוק בלהסתיר את עצמו. וזה עבודה קשה מאוד בשבילו. כי להסתיר את הפנימיות המהירה הזאת, זה דורש ממש ללבוש כאילו פנים אחרות. אבל כתוב, כל הזמן כתוב שהתאפק. לפני שהוא התגלה כל פעם כתוב שהוא התאפק, הלך לחדר, בכה, חזר והתאפק. תרגום אומר והתאפק והתחסן, כלומר הוא לבש איזשהו כמו שריון כזה שהכריח את עצמו ליצור ריחוק בינו ובין האחים בשביל שהתהליך לא ייפגע. הם צריכים עדיין לעבור תהליך וכו' וכו'. אוקיי? אז ברגע שהוא הסיר את כל המסכים, אז הפנים שלו העירו בצורה חזקה מאוד, ואז פתאום הם פוגשים כזה גודל, ואז הם נבהלים, וזה נבהלו מפניו דייקה. ולשון נבהל, הוא כמו עומד משומם, הוא מתפעל למור מה זאת. כלומר, משתומם, כוונה. מתפעל. מה, כאילו בן אדם צועק, מה זה? לפני רגע היה נראה כאיש פשוט, וכמו רגע נהפך למראה מלאך השם נורא מאוד. ובזה הבינו עד כמה טעו בו בעת שבחרו, שחשבו למחויב מיטה, והנה הוא איש רם וניסה וגבוה מאוד, והיה עולם חושך בפניהם, שלאיש כזה עשו מה שעשו, עד שלא יכלו לדבר ולא היה להם מצח להרים ראש. ובזה יש לפרש לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. אתה הולך לקבל את הפנים של השבת. זה אורות מאוד גדולים. וזה שהיית במדרש, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה וכו'. יוסף קטנן של שבטים היה, כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי משהו, שנאמר, הוכיחך וערכה לעיניך על אחת כמה וכמה. והיינו שלעתיד, שיתגלה כבוד השם ויראה כל אחד בעיניו שמלוא כל הארץ כבודו, והוא רואה ומביט ומאזין ומקשיב לכל תנועה קלה ומחשבה שבלב האדם, יזכור כל אדם למי עוללתי כה ובפני מי עשיתי מה שעשיתי. פה זה טיפה שונה ממה שהוא שנה קודם כתב, כי בשנה הקודמת הוא אמר שכל אחד נפגש עם הנשמה שלו, ואז המפגש הזה עם הנשמה שלך, עם הגודל שלך שלא מצית אותו, זה עצמו התוכחה הגדולה שאתה עומד מול המראה, כמו שהסברנו וכו' וכו'. פה הוא אומר, אתה רואה את כבוד השם מלוא כל הארץ כבודו, רואה, מביט, מאזין ומקשיב לכל תנועה קלה ומחשבה שבלב האדם, יזכור כל אדם למי עוללתי כה, כלומר במי פגעתי, כאילו כביכול פגעתי בקדוש ברוך הוא, בפני מי עשיתי מה שעשיתי. וזה שכתוב הוכיחך וערכה לעיניך, היינו שאין אומר ואין דברים, לא צריך להגיד לך מילה, רק שיהיה נערך לפני כל איש ואיש ומעצמו יראה ויבין מה עשה. בוודאי הבושה ידכה לארץ חייתו. ידכה לארץ חייתו זה ביטוי. ידכה לארץ חייתו. הוא מביא פה עוד כמה מקומות שהשם ישמואל משתמש בביטוי הזה. ולא יישאר עוד לא פה לדבר ולא מצח להרים ראש. בקיצור, תוכחה אמיתית היא בלי דברים. בן אדם פתאום רואה את הגודל, נפגש עם הגודל, אז במשל פה, הפגישה שלה עם הגודל שמופיע אצל יוסף, זה פגישה של האדם עם הגודל האלוקי שבמציאות. איזה גודל עצום יש במציאות. מקודם הוא דיבר על הפגישה של האדם עם הנשמה שלו, פה הוא מדבר על הפגישה של האדם עם הגודל העצום שקיים בעולם. הוא רואה את כבוד השם, כל אחד רואה את זה בעיניים שלו, ואז לא צריך לדבר. עצם העובדה שאתה נפגש עם גודל כל כך עצום, אז אתה ממלא רואה ומבין מה עשית ומתבנה בושה. טוב, המטרה שלנו זה לא להגיע לשם, המטרה שלנו זה ללמוד את הדברים האלה ולהבין עד כמה גדולה נשמתנו, עד כמה גדול השם בעולם, ועד כמה המעשים שלנו הם משמעותיים ופועלים במציאות, ועם אלה נמלט מאותה בושה, לא נצטרך לעמוד מולה לעתיד לבוא, אלא נעמוד מולה כבר עכשיו. ועכשיו הרווח של המציאות עכשיו, שבושה כזאת מביאה את האדם לא לחוסר עונים אלא לעשייה ותיקון. שנזכה בעזרת השם. יישר כוחכן שחזרתם.